יש לנו בחיים שלנו, יש לנו כמה סוגי צמצומים שדרכם אנחנו מקבלים את השפע. אנחנו מקבלים את השפע כפי שהוא. אין לי רם קול ואין לי גם קול רם. אנחנו לא מקבלים את השפע כפי שהוא. דרך אגב, גם בגוף שלנו מחזור הדם עובד עם פולסים ופעימות, הוא לא זורם ככה. אני לא יודע איזה גוף היה צריך להיות לנו כדי שהוא יזרום רצוף, לא יודע, אבל איך שהשם ברא אותנו זה זורם ככה. גם השפע הרוחני שאנחנו מקבלים הוא כאילו עובר עם פולסים, הוא עובר מעבר מאוד חד, ומזה נוצר בתוך החיות, בתוך הנשמות, בתוך ההתלהבות שלנו, נוצר מצב של רצו ושוב. רצו ושוב, הכוונה של אני נוגע ואינו נוגע. רגע, אנחנו לא יכולים להחזיק אצלנו מצב גבוה יותר מדי הרבה זמן. יכול להיות שאפילו אם נחזיק את זה יותר מדי הרבה זמן, זה יזיק לנו. זה מגיע וזה חולף, ואז מגיע עוד אחד, ואז זה חולף עוד פעם. כמו דפיקות לב. ואנחנו נמצאים עם הדברים האלה ברצו ושוב. הצמצומים האלה, יש להם באופן כללי שני שמות, אם מסתכלים בפסוקים, פסוקים תמיד הכל מדובר בצורה מצועפת, בצורה מוסתרת. יש ביטוי אחד שכתוב בפסוק הראשון בתורה, שמיים. השמיים זה משהו סמלי, זה סוף תחום ההשגה שלנו. יותר מזה, יותר גבוה מזה, אנחנו לא רואים. סוף תחום הראייה שלנו, זה אומר ברוחניות סוף תחום ההשגה שלנו. סוף תחום ההשגה שלנו נקרא שמיים או רקיע. גם הרעמים הם מרמזים על איזשהו צמצום. שימו לב, הרעם נותן לנו שפע, נותן לנו את כל החיים, את הגשם. אבל הוא בעצמו, יש בו איזה משהו... איך להגיד? תגיד אתה.
לא רואים ולא מסיר.
כן, אבל משהו כזה, כזה. הרעם עצמו הוא משהו של... רעם גבורותיו מי התבונן, הוא מביא את הפסוק. זה הכל בשביל לרמוז לנו, כל צמצום מרמז לנו משהו אחד. זה כשאנחנו נמצאים למטה, הוא מרמז לנו, קודם כל הוא מיידע אותנו את הגבולות שלנו, ובו זמנית הוא מספר לנו שיש משהו מעבר לגבול. זה כמו שאני עומד ואני רואה קיר. כשאני רואה קיר, אני רואה בו זמנית שני דברים. תמיד זה מעורר סקרנות כשאני רואה קיר. מה יש מעבר לקיר? אבל אני רואה שאת הקיר אני לא יכול לעבור. אני רואה קיר, אין דלת. אם אני רואה קיר עם דלת, כבר יש לי תחושה אחרת בנפש. אני רואה קיר בלי דלת, תקוע קיר. אז אני יודע שיש מעבר לקיר יש משהו אחר, אולי הוא בונים אותו. אבל אני לא יכול להיות שם. אבל מצד שני, אם אני אתאמץ, אני אהיה שם. זאת אומרת שבעצם אני מקבל מזה שלושה דברים. דבר ראשון, שזה גבולות ההכרה שלי. דבר שני, שמעבר יש משהו. ודבר שלישי, שאם אני אעשה מאמץ מיוחד, אני יכול לטפס על הקיר, אני יכול לקפוץ את הקיר, אני יכול לשבור את הקיר. כן, אבל יש, בדרך כלל, האנושות קולטת רק את הראשון, שזה גבולות ההשגה שלנו, ומעבר לזה, הרבה פעמים אנחנו מצהירים שמעבר לזה אין כלום. כן, איך אמר יורי גגארי, נדמה לי, אתה זוכר אותו? זאת אומרת, הייתי למעלה, לא ראיתי אף אחד, אין אף אחד שם. איפה היה למעלה? הוא היה, היה בסקוטניק, היה בחללית. והוא לא ראה, כאילו, מה הוא רצה? מה הוא רצה? אבל הוא ראה את הקיר, הוא אפילו לא ראה את זה כקיר. זה כי זה, החלל פיזית הוא חסר גבולו, על כל פנים, לפי התפיסה הפשוטה. אז זהו, אז...
אפשר לצייר מה יש מאחורי זה. מאחורי הכלי.
כן, אפשר לצייר ואפשר לתאר ואפשר לשער ואפשר להתגעגע ואפשר להגיע.
אפשר להגיע.
כן, אבל צריך מסירות נפש. ולא תמיד אפשר להגיע היום. לא תמיד אפשר להגיע עכשיו. אבל אפשר להגיע, ואפשר לפעמים, אפילו אם לא מגיעים, אבל צריך להבין שיש איזה חוט סמוי שקושר אותנו לשם, ומשם אנחנו מקבלים את הכל. ובשביל זה, הנושא הזה של הרעמים הוא מאוד מאוד טוב להבין את זה. כי דרך הרעם, דרך הדבר הלא סימפטי הזה, שזורק אותך כאילו להתחבות מתחת למשהו, מזה אתה חי. זה מביא את הגשם, זה מביא את החיים.
הרעם הוא לא זה שמביא את הגשם. הרעם הוא נמצא כשיש ענדים, אבל הגשם עצמו...
הגשם היה מגיע גם בלי הרעם. אבל כשיש רעם, אז הוא מגיע. לפעמים הוא מחכה, הוא מגיע אחרי הרעם. כל פעם שיש רעם, הוא מתחיל לטפטף. זה לעתים רחוקות, זה קורה הפוך. כשיש רעם ואין גשם, זה רעמים רחוקים, כל מיני... שם יורד גשם. זאת אומרת, זה לא תנאי, לא חייב לרדת גשם, עוד פעמים יורד גשם בלי רעם. אבל לפעמים זה עובד ככה, וזה המשל של רעם גבורותיו מהתבונן. איך זה כתוב בפסוק? בפסוק זה, אף אחד לא יכול להתבונן ברעם גבורותיו. כי הרעם משתק אותנו, כאילו. הוא אקט של גבורה, הוא אקט של דין. אבל מצד שני, זה לא כתוב, אין מי יתבונן, אין מי שמתבונן, אלא איך זה כתוב? זה כתוב בלשון שאלה, מי יתבונן? זה כבר מרקח את העסק.
זה יכול להיות הזמנה.
מה?
זה גם יכול להיות הזמנה.
זה יכול להיות הזמנה, כן. מי רוצה? מי מוכן? מי מוכן לנסות? בוא נראה. בוא נראה מי מוכן לנסות. כן. אז זה מסוגנן ככה שכל אחד יכול לראות בזה את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם עכשיו ניקח את כל הסיפור הגדול הזה ונעביר את זה למימד של עבודת השם, השם הוא פה. הוא הכי קרוב, מצד שני הוא הכי רחוק. לית מחשבה תפיסה בכלל. הוא לא נתפס. והוא מעבר לתחום ההשגה שלנו, תחום ההשגה האנושית זה בתוך עולם הבחירה. מעבר לזה, אין לנו שום השגה אפילו בעולם הרוחני, בעולם המלאכים, בעולם הספירות, אין לנו שום השגה. יש לנו רק השגה דרך משהו אחר. זאת אומרת, נותנים לנו משלים ודוגמאות, אז אפשר להבין שיש משהו מעין זה גם, יש משהו מעין זה גם למעלה, אבל אנחנו לא מבינים, בצורה ממשית אנחנו לא מבינים הרבה. הקדוש ברוך הוא בעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל, אף אחד לא משיג אותו. אבל כשאנחנו עומדים בתפילה ואנחנו מתפללים ואנחנו רוצים שפע חדש או שפע גשמי או שפע של הבנה או שפע של זיכוך, מה שלא יהיה, אנחנו מדברים רק אליו. אסור לנו להתפלל לאף אחד, רק אליו. אנחנו עוקפים את הקיר. אבל איך אנחנו עוקפים את הקיר? בזה שאנחנו משאירים את השכל מאחור. אנחנו מודים, אנחנו יודעים שאי אפשר להבין. זה ברור? אנחנו מודעים לזה, מודעים לגבולות ההכרה שלנו. אנחנו לא טיפשים שחושבים שמה שאנחנו לא מבינים לא קיים. אנחנו מודעים לזה. אבל ביחד עם זה, אנחנו פונים אליו. לפנות אפשר תמיד. למרות שאנחנו, זה כמו בגשמי, מי שנמצא מעבר לקיר, הוא יכול לשמוע אותנו, אנחנו לא יכולים לראות אותו.
זה שלי, מה,
מי
זה עומד אחר
כותלנו? מי זה עומד אחר כותלנו? זה הוא. הוא עומד אחר כותלנו, אבל זה הכותל שלנו. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים שלא יהיה כותל. עכשיו, הבחירה שלנו, אמרנו, היא מרומזת בידיים, היא מתרחשת בדעת, והיא משליחה על הלב, אבל היא מרומזת בידיים. יד, ויקח את כל ארצו מידו, מה פירוש? רשות. רשותו, ויקח את ארצו מרשותו. אין רשות יותר גדולה מכוח הבחירה. בעניין שאין לו בחירה, אין לו רשות. הוא לא ברשותו. ודאי שאין שום דבר אחר לא ברשותו. הוא בעצמו לא ברשותו. ידיים זה אחד הכינויים של, של כוח הבחירה, ואת הידיים האלה צריך לזכך. מה אמרנו? למה צריך לזכך את הידיים? כי לפעמים אנחנו בוחרים בטוב, אם תזכרו טוב, דיברנו על זה שבוע שעבר. אם אנחנו בוחרים בטוב, אבל לא תמיד אנחנו בוחרים בטוב ממניע טהור. המניעים שלנו צריכים עוד זיכוך ועוד בירור. זאת אומרת, לפעמים צריך לזכך את הבחירה עצמה. יכול להיות שאני עושה את הדבר הכי טוב בעולם, אבל המניעים שלי יכול להיות מכאן ועד להודעה חדשה, כל מיני מניעים. כל פוליטיקאי עושה פעם משהו טוב. אף על פי כן הוא נשאר פוליטיקאי. אז צריך לברר את זה, צריך לזכך את הבחירה. המשמעות של לזכך את הבחירה זה בעצם לזכך את הלב, לזכך את הביטוי של חסד דרוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה, זה מדבר על הלב ועל הידיים בבת אחת, אם שמתם לב. זה בהקדמה של תיקוני זוהר. חסד זה הזרוע הימנית וגבורה זה הזרוע השמאלית. החסד וגבורה לא נמצאים בזרועות, הם נמצאים בלב. אף על פי כן, אנחנו קוראים לזה ככה, כאילו רוצים לומר שהלב יכול לפנות ימינה, יכול לפנות שמאלה, וצורת הביטוי של הלב כשהוא פונה ימינה ופונה שמאלה זה שתי הזרועות. יד ימין יש בה הרבה יותר כוח, ויש בה בעיקר הרבה יותר רגש. כן, הרבה יותר רגש, זה לא רק יותר כוח. זאת אומרת שגילוי הנפש הוא יותר בצד ימין. בצד שמאל יש הרבה פחות, זאת אומרת שיש שם יותר הסתרה. ויש לנו את שתי התכונות האלה, גם לגלות וגם להסתיר בנפש, ואנחנו צריכים לזכך את שתי התכונות האלה, גם כשאנחנו מגלים, אז צריך לגלות כדי לעשות טוב, ועל זה יש תורה בחלק ב', בחלק ב', יש תורה ז', תסתכלו שם את ההתחלה, זה חומר קריאה, ההתחלה, אחר כך זה נהיה קשה. כי מרחמם ינהגם, זה פסוק, שמנהיג אמיתי הוא נותן לכל אחד את מה שה... את מה שהוא, לא מה שהוא צריך, את מה שהוא צריך לקבל. ויש מנהיג שהוא לא אמיתי, אז הוא נותן את מה שמשתלם לו לתת, זאת אומרת את מה שמביא לו כבוד, את מה שמביא לו תעודה ציבורית וכל זה. זה ברור, זה ידוע, מוכר. יש לפעמים שצריך לצמצם ולהסתיר ולא לתת, וזה לטובת המקבל שעכשיו הוא לא יקבל. יכול להיות שאם הוא יקבל את זה עכשיו אז הוא יעשה עם זה שטויות וזה יזיק לו. הוא צריך קודם כל להגיע לדרגה כזאת שהוא יוכל לקבל. אז מנהיג אמיתי, מנהיג אמיתי, יש את זה בסיפורי מעשיות, את הסיפור של הבעל תפילה, שהוא ישב עם האנשים שלו ליד הנהר מתחת לעצים, והוא היה מסתכל על כל אחד ונותן לכל אחד בדיוק מה שחסר לו. היה מבין באחד שהוא צריך להתנהג בצורה אחת, היה מדריך אותו ככה. היה רואה את השני, היה מדריך אותו אחרת. זה מנהיג אמיתי. כל אחד מאיתנו, הרי התורה התחילה ככה. התורה הארוכה הזאת נולבה והתחילה עם זה שלכל אדם יש מלכות. וכל אחד הוא מנהיג. רק יש אחד שהוא מנהיג, יש לו כושר מנהיגות על הרבה אנשים. יש אחד שהוא מנהיג, כאילו בחוג הקרוב. יש אחד שהוא מנהיג על עצמו. גם אותו אחד שמנהיג על עצמו, הוא צריך להשתמש במנהיגות שלו נכון. יש דברים שהוא צריך לחשוף אותם ולגלות אותם. יש דברים שלא. דוגמה פשוטה. כשבן אדם עצוב, והוא מרגיש שהוא... לא יודע, מאיפה בא עצבות? חשבתי מה זה פעם, למה אנשים עצבים? למה אנשים
עצבים?
זה אותו שורש, אבל מאיפה זה מגיע? בדרך כלל, לדעתי, אני לא יודע בטוח, אני לא יכול לדעת דבר כזה, כל בן אדם עם הסיפור שלו, לדעתי, כשבן אדם, אפילו אם לא רע לו, אם בן אדם מתחיל לזייף, הוא מתחיל להיות עצוב. ככה נראה לי. תחשבו על זה, מי שחושב עוד סיבות, מוזמן להגיד. אבל נראה לי שזה אחת הסיבות הכי, כשאין תקשורת, ישרי לב שמחה. נכון? מה זה ישרי לב? ישרי לב זה כמו אומרים על אמת, שזה לחשוב ולדבר ולעשות את אותו דבר. אם בן אדם חושב ככה ומדבר אחרת ועושה שוב פעם אחרת, אז הוא לא ישר לב, זה לא אמת. אמת זה א' מ' ת', זה ההתחלה של האותיות, האמצע של האותיות, הסוף של האותיות. זה שבן אדם מזייף, אז יכול להיות שהוא עושה המון דברים טובים, אבל בגלל שהוא מזייף, זאת אומרת זה מגיע ממקום לא טהור, חסר לו שמחה, הוא לא שמח במה שהוא עושה. למה הוא לא שמח? כי הנפש בפנים מרגישה שמרמים אותה. הוא מנהיג את נפשו בצורה לא נכונה, אז הוא עצוב. עכשיו, אם הוא אמור להיות מנהיג נכון, אז הוא אמור לתקן את המניעים שלו. הנהגה נכונה, כי מנהיג שיש לו מניעים אינטרסנטיים, הוא לא מנהיג, הוא מונהג. האינטרסים שולטים בו. מנהיג זה מנהיג שאיננו מונהג, שהוא המנהיג. אם בן אדם רוצה להנהיג את נפשו, את הפסיכולוגיה שלו, את צורת החיים שלו, אז הוא צריך להיות ישר, ישר יחזוף הנמו. צריך לזכור את האלוקים שברא אותו. ואז הוא יכול לזרום. אז זה למדנו בעצם בתורה נ"ד, התורה הקודמת שלמדנו. הוא מביא דוגמה על בן אדם שמנגן על כינור. יש אחד שיודע להרים ולהוריד את היד. יודע להרים ולהוריד את היד, זאת אומרת, הוא יודע לחבר את הבחירה שלו לנקודה הכי גבוהה ולהוריד אותה לפרטים הכי קטנים. הנקודה הכי... הבטחתם עליך. לא, זה, אני לא יודע אם זה, זה לא שייך לכלום. זה לא עובד. השתבח שמה. יש שם אחד אחורה. זה כנראה, זה מקדימה שייך להוא. והוא גם כן שלפו אותו החוצה. זה שייך לזה, ששניהם. זה תחקור. אנשים סובלים. באמת יותר נלך. למעשה בשביל להגיע לזה צריך לזכך את הלב וצריך לזכך את הבחירה, זה הולך ביחד. אם לא מזכחים את הלב, אז הבחירה היא לא מזוכחת, והיא בתור שלה, היא מזינה את הלב עם עוד אינטרסים. ואז מתפתח מעגל קסמים שלילי שכל פעם הבן אדם היא פחות חיוב. אז בוא נראה עוד פעם את הקטע הזה מההתחלה. כשמזכך את הידיים בחינת שמיים, השמיים גם כן מרמזים על חסד וגבורה. בשמיים זה אמצע אותת. איזה דפוס יש לך? וכשמזכך את הידיים בחינת שמיים על ידי הנחה שעל ידה נושא הרוח שבלב אל הידיים, זאת אומרת, אם הוא נאנח על המצב שלו, הוא מזהה, אני לא גמרתי להשלים את מה שדיברתי, למה בן אדם עצוב? עכשיו, מה יהיה אם בן אדם עצוב, הוא אמור לזהות את הזיוף, ואז הוא יתחיל להיות שמח. ברגע שהוא יזהה את הזיוף, הוא יתחיל לשמוח. כל זמן שהוא יספק תירוצים אחרים לעצבות שלו, הסימן שהוא לא מצא את האמת זה שהוא נשאר עצוב. ברגע שהוא מוצא את האמת על המקום, העצבות תתפוגג.
אתה לא מדבר על מצב רוח.
על?
מצב רוח.
לא, אני גם לא מדבר, אני מדבר על יהודי, זה לא פסיכולוגיה עכשיו. אני מדבר על יהודי שעובד השם, שהוא עובד השם, ושהוא שומר את הכל, והנשמה אצלו גלויה, הנפש הבאמית לא מנהיגה אותו, הנשמה מנהיגה אותו, והנשמה שלו עצובה, כי היא מרגישה שהוא זעיף. בן אדם אחר יכול להיות שהוא מצטער על זה שלבלי העולם הזה, על כל מיני שטויות. וגם שם, אם הוא לא יזהה, אז הוא ימשיך להיות עצוב. ברגע שהוא יזהה, אז יהיה לו יותר קל. זה כמו שבן אדם שכח משהו והוא לא יודע מה הוא שכח. אז הוא משתגע. ברגע שהוא זוכר מה הוא שכח, הוא מאוד מצטער, אבל הוא יכול לשמוח עם דברים אחרים. כל זמן שהוא לא יודע מה הוא שכח, אז הוא לא יכול לשמח עם שום דבר. אז זהו, אז יש עניין ההנחה זה הזיהוי של הדבר שגורם לו להיות עצוב. אם למשל בן אדם טוב לו והוא שמח, אין שום סיבה שיגידו לו, תשמע, תחפש מה מציק לך. לא מציק לו. עוד פעם, אם נחזור למנהיג, אם המנהיג רואה, יש לו שניים, אחד שמח ואחד עצוב, עם כל אחד הוא צריך לדבר אחרת. ילך לעצוב ויגיד לו, צריך לשמוח. תתחיל לרקוד, לפי פקודה. בסדר, הוא ירקוד. הוא גם ישיר. אבל זה לא כלום. אבל אם הוא יגיד לו, תגיד לי, מה באמת מפריע לך? תתחיל להגיד לו זה וזה וזה, יגיד לו, נו, עכשיו אתה שמח? לא. כל אלה מפריעים לך, אבל יש המשהו הזה שבאמת מפריע לך לשמוח, הדבר הזה לא מצאת אותו. אז לכן הוא אומר שהיכולת לעלות ולרדת היא היכולת לנגן והיכולת לשמוח. היכולת לעלות ולרדת זה היכולת לחבר את הפרטים הקטנים של החיים עם האור של הקדוש ברוך הוא. לראות את זה לאורו. לראות מה מפריע לי בקשר איתו. אחרי ככלות הכל, הכל מבוסס על זה. הבן אדם לא שמח בעצם בגלל שהוא זייף, והזיוף הוא שהוא איבד את האלוקים. אז זה זיוף נוראי. בתניה כתוב, בעצם זה כתוב גם פה, אבל במילים אחרות, שם זה כתוב יותר פשוט. בתניה כתוב שיהודי שמקיים מצווה הוא מחבק את הקדוש ברוך הוא. ולא משנה כמה השגות יש לו, אבל זה כמו אחד שכשהוא חיבק היה לו בגד יותר עבה על היד. זה השגות, אבל בעצם הוא חיבק את המלך. זה ברור? היה לו בגד יותר עבה על היד מתי שהוא חיבק את המלך. אז סימן שהחיבוק הוא פחות קירוב. או של המלך היה, המלך היה לבוש פרווה והוא נתן לו חיבוק. ההשגות זה הלבושים, אז יש בן אדם שאין לו, אין לו השגות, אבל הוא עושה מצווה, הוא מחבק את המלך. תחשבו על בן אדם שהולך לחבק את המלך ומזמין צלם שיצלם אותו, שישים אותו בעיתון. הייתם אומרים על אחד כזה. זאת אומרת, הוא עושה מצווה שזו ההתאחדות הכי גדולה עם הקדוש ברוך הוא, הוא עושה אותה בשביל פנייה. מישהו עושה את העניינים הגשמיים שלו בשביל פנייה, אני יודע מה. הוא קונה במקום אוטו טוב, הוא קונה אוטו שמוציא את העיניים. אז הוא יסבול, יהיה לו אוטו יותר גרוע. בסדר, לא נורא. אבל ללכת לעשות מצווה בשביל להוציא את העיניים, זה כבר שטות נוראית, כן? הנשמה בוכה על זה. אם בן אדם יש לו פניות בעבודת השם, הנשמה בוכה על זה. את זה אנחנו אמורים לגלות, לזהות עם השאלה, כאילו, מה מציק לך? כשהבן אדם נאנח, זאת אומרת שהוא מוכן, זה המשמעות כאן של ההנחה, שהוא מוכן להכיר מה מציק לו. הוא לא נמנע מזה בגלל שלבכות זה לא יפה. כן? גברים לא בוכים, מוכר. אסור לבכות. הוא מוכן לבכות. הוא מוכן להתענח, הנחה שוברת גופו של אדם, הוא מוכן ששבר לו הגוף, הוא רוצה לדעת מה קורה איתו. אז ההנחה הזאת על ידה הוא נושא הרוח שבלב אל הידיים, פה הוא יכול להכניס רוח חדשה בתוך הבחירה שלו. הרוח שבליבו יכולה להשתחרר, ועל ידי זה נזדקחים הידיים והשמיים כנר. הידיים זה הבחירה שלו מזדקחת, שפחות אינטרסים, והשמיים זה תחום ההשגה שלו. זה אנחנו יודעים מתורות שלמדנו, מתורה ואב למדנו, שאם בן אדם בוחר בתור וחוזר בתשובה על החטאים שלו, אז לאט לאט גם ההשגה שלו גדלה והולכת. למרות שכי לכאורה אין קשר, אבל ההשגה שלו גדלה והולכת. בעצם מה שמונע אותנו מההשגה זה שני דברים. יש דבר אחד שמונע אותנו מההשגה, שהאובייקט איננו מושג, רחוק מאיתנו. יש הרבה פעמים שהאובייקט הוא לא איננו מושג, אלא שאנחנו סובלים מאיזה טמטום, מאיזה סגירה. וכשבן אדם מזדקח, אז תחום ההשגה שלו גובר, זה לא אומר שמשיג את הקדוש ברוך הוא. אבל יש הרבה דברים שנכנסים לתוך המובן מאליו שלו, שקודם הם היו מבחוץ. שהוא מזדהה איתה. הוא עובר, כמו שאומרים, הוא עובר, יש מין זרימה נפשית כזאת, שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן בהתנגדות. אנחנו אפילו לא חשים בה, אנחנו אופוזיציה תמידית ועקרונית לקדוש ברוך. אפילו כשאנחנו הולכים אחריו, זה כדי שהוא יסדר לנו את העניינים שלנו. זה המצב של הפניות. וכשבן אדם מזכך את הבחירה שלו, אז השמיים נהיים יותר גבוהים. זאת אומרת, הוא עובר, הוא הולך אחרי השם כי הוא רוצה ללכת אחרי השם. להפך, זה השכר שלו. הוא מוכן לעבוד קשה כדי שיפתח לו עוד איזה פסוק, עוד איזה משהו. אני סיפרתי לכם, היה רב אורי מסטרליס. החבר'ה שלו היו עניים מרודים. הגיע אליו פעם חבר לבקר אותו, הוא גם איזה צדיק גדול, ושאל אותו, למה החבר'ה שלך כאלה עניים? אולי תעשה בשבילהם משהו. אז אמר, כן, אבל הם צריכים לרצות. אתה רוצה לראות? הוא קרא לאחד מהחבר'ה שם ואמר לו, עכשיו שאני והחבר שלי נמצאים ביחד, זה עת רצון, תגיד מה אתה רוצה, לברך אותך. אז הוא אומר, אני רוצה להגיד ברוך שאמר כמו שאתה אומר. הוא רוצה להתפלל כמו הרבי, על זה הוא נתן את החיים שלו. היה לו הזדמנות חד פעמית להשיג משהו, אז הוא ביקש להתפלל טוב. זה כשבן אדם זיקח את הבחירה שלו. כי כל הדיבורים מקבלים מן השמיים. כל פעם אנחנו קוראים לזה, לא קוראים לזה דיבורים, אנחנו אומרים נופל הסימון. את כל זה מקבלים מהשמיים. כי שם כל הדיבורים, כמו שכתוב לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. והדיבורים שמקבלים מן השמיים, הם עוברים צמצום, נכון אמרנו? אז זה הצמצום הנוראי הזה שאנחנו קוראים לו רעמים. מקבלים מן הרעמים בחינת יראם בשמיים השם. בחינת יראם אל בקולו נפלאות. לפי מה שדיברנו קודם, אז אפשר להבין כאן שני דברים שהם בעצם דבר אחד. יראם אל בקולו נפלאות, המשמעות היא שהוא כמובן, הוא האינסוף, הוא מעל הצמצום, ואנחנו מקבלים ממנו משהו, אנחנו מקבלים משהו מדוד ומוגבל ומצומצם, ואנחנו מבינים שהמקור של הדבר הזה זה נפלאות. כמו שכתוב אצל יחזקאל, ויהי קול מעל הרקיע. כן? חיות הקודש, מעל ראשיהם נטוי, כן? רקיע, כן? הקרח הנורא, ויהי קול מעל הרקיע, בעומדם תרפנה כנפיהם. זה משפיע עליהם. הקול הוא מעל הרקיע. מה שהם מקבלים זה קול עמום, זאת אומרת משהו אחרי צמצום, אבל הם יודעים איפה זה מגיע. זה יראם אל בקולו נפלאות. זה פירוש אחד. הפירוש השני, שהוא עוד יותר קרוב למילולי, זה שיראם אין בקולו נפלאות, שעל ידי הרעמים אנחנו מקבלים ממנו נפלאות. לא רק שאנחנו מקבלים משהו מדוד ויודעים שיש נפלאות, אנחנו מקבלים את הנפלאות. איך שני הדברים האלה מסתדרים יחד? זה סתירה. איך שני הדברים האלה מסתדרים יחד? זה תלוי בנו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים משהו מדוד, שבתוך החבילה מתחבים כל הנפלאות. זה סוג אחר של צמצום. זה כמו שחזל אמרו, צמצם שכינתו בין בדי הארון. שם זה לא מדובר על צמצום שזה מדרגה יותר נמוכה. זה מדובר שזה דווקא פה ולא במקום אחר, אבל כל העוצמה נמצאת פה. כמו קרן לייזר. כל העוצמה מרוכזת בנקודה אחת. זה סוג אחר של צמצום, זה לא צמצום של הפחתה. זאת אומרת, אם יהודי פותח את הלב שלו להשם יתברך, ויכול לקבל אל תוכו את הנפלאות, למרות שבאופן רשמי הנפלאות הן מעל הרקיע. הנפלאות הן... זה מה שאמרתי קודם, אנחנו רואים קיר, אנחנו יודעים שזה תחום ההשגה שלנו, אבל אם אנחנו רוצים, אנחנו יודעים שיש משהו מעבר לקיר, וגם יכולים להגיע אל מעבר לקיר. רק זה תלוי בהכנה שלנו. כל העניין של התקשרות לצדיקים, ובפרט צדיק שכבר גנוז, שכבר נפטר מן העולם, הוא כותב באיגרת הקודש בתניא. הוא כותב, אחרי שצדיק נפטר הוא מביא זוהר, אחרי שצדיק נפטר הוא מאיר בכל העולמות יותר מאשר הוא היה בחיים. כי הגוף לא מסתיר יותר. אפשר לקבל נפלאות, בתנאי שהבן אדם יעשה את ההכנה. ואיזה הכנה? לזכך את המידות שלו. יש חסד גבורה ומה שביניהם, האמצע. הוא קורא לזה שם אמונה ואהבה ויראה. האמונה זה באמצע והחסד בגבורה זה אהבה ויראה. אם בן אדם רוצה לקבל איזושהי הערה מצדיק, מצדיק שנפטר, אז הוא כותב, הוא צריך לעבוד את השם בכל כוחו עם שלושת המידות האלה, ובאותה דרך שרבו לימד אותו, אז רבו ממשיך ללמד אותו גם עכשיו. איך אנחנו אומרים, ולבניך אלו התלמידים, זוכרים שכתוב דבר כזה? שינתם לבניך אלו התלמידים, כל המלמד בין חברות תורה כאילו ילדו, אז מספרים בשם אחד הצדיקים, אני לא זוכר בדיוק מי אמר את זה, אדמו"רי גור, אני לא זוכר מי אמר את זה, שזה לא, יש הבדל. אבא נולד לו ילד פעם אחת, על שם הפעם הזאת שהוא נולד ממנו נקרא אבא כל החיים שלו. אבל תלמיד שיושב לפני רבו, כל עוד שהוא מלמד אותו, הוא מוליד אותו עוד פעם מחדש. אז הבן שלו כפול, כפול מספר העניינים שהוא למד ממנו, בלי סוף. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לקחת ממני את האבא שלי. אם אני לא, אני לא עושה שום הכנה להיות הבן שלו, והוא האבא שלי. אבל אם אני תלמיד של רב, ואני באמצע מפסיק ללמוד, אני חושב על דברים אחרים, אז את הכמה שורות האלה, שהוא יכל להיות אבא שלי גם בהם, את זה אני הפסדתי. הוא אמר, אמור להיות אבא שלי, אני לא יודע כמה פעמים, ועכשיו הוא פחות הכמה פעמים האלה.
גם בקשר עם השם
יתברך,
זה ככה.
עוד מעט, עוד רגע, אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה. אני עכשיו, בדיוק, בדיוק עכשיו אני הולך להגיע לזה. עכשיו, מה קורה עם... עוד לא, עוד רגע. מה קורה אחרי שהרב נפטר? אחרי שהרב נפטר, יש הזדמנות להמשיך ללמוד אצלו. איך אפשר להמשיך ללמוד אצלו? אם אני ממשיך לשבת, כמו שתלמיד יושב בפני רבו, ואני ממשיך להקשיב לו, מתוך דברים שהוא השאיר, כל אחד משאיר משהו. הם כאלה שהשאירו כמה מילים בודדות, והתלמידים שלהם חיו עם זה כל החיים שלהם. אז אני ממשיך ואני מתייגע. התלמיד שיושב להקשיב זה עבודה קשה. תורה שלמה ללמוד להקשיב, זה לא פשוט. ותלמיד מקשיב. אז התלמיד הזה שמקשיב, הוא יכול להמשיך להקשיב. עם אותה הכנה, הוא יכול להמשיך לקבל מרבו, למרות שרבו כבר הרבה יותר גדול עכשיו. תחשבו, מישהו לומד תורת משה. משה רבנו כבר 3,000 שנה בגן עדן. 3,000 שנה בגן עדן, הוא כל הזמן עולה. הוא עכשיו, זאת אומרת, יש לנו עכשיו משה רבנו בדרגה הרבה יותר גבוהה מה שהיה ליהודים במדבר. להם היה משה רבנו בדרגה אחת, לנו יש משה רבנו אחרי שהוא עלה כל כך הרבה עליות. אבל מה, מצד שני, הם דיראו אותו ודיברו איתו, ואנחנו לא יכולים. זה לא נכון, אנחנו יכולים לקבל תמיד, לעולם ועד אפשר לקבל. רק מה צריך הכנה? היחס עם השם יתברך הוא יחס כפול. הוא גם אבא וגם מורה. יש לו את שני הדברים. את האבא אי אפשר לקחת מאיתנו. את המורה אפשר לפספס. כן? אפשר לפספס. מה זה?
בדיוק הפסוק שעלה לי,
כן.
זה בדיוק הנקודה הזאת שהיא מכילה את שתי הבחינות. זה, השם אמר, בני אתה.
אני היום ילידתי.
היום ילידתי.
היום ילידתי.
היום
ילידתי. זה לא מספיק שבני אתה, תכניס את עצמך לבחינה של אני היום ילידתי. כן? אז עוד פעם, נמצא שמקבלים, ירעם אל בקולו נפלאות, נמצא שמקבלים הדיבורים מהידיים, זאת אומרת, ממשיכים לקבל נפלאות. לפעמים בן אדם צריך להיות תלמיד של עצמו, אתם יודעים באיזה אופן? שברגע מסוים העיר לו משהו מאוד גבוה, ולהתיישב אצלו, ועכשיו לא מעירים לו דברים כאלה יותר, אבל הוא יכול עדיין להתחבר לאותו דבר, יכול להיות שהוא ימצא שם הרבה יותר מה שמצא בפעם הראשונה. כי הן הן בחינת שמיים ששם כל הדיבורים. בעיקר הקבלה על ידי בחינת רעמים, זאת אומרת הצמצום הגדול הזה, היינו בחינת רוח הדופק שמתתקן על ידי הנחה. למה הרעם והדופק הולכים ביחד? מי זוכר מה שדיברנו בהתחלה? לא, לא אמרתי את זה במפורש, אני מודה. הרעם זה המעבר מהאין סוף למציאות המוגבלת שלנו. הצמצום הדרסטי, את המערם זה גבורה דרסטית. זה מראה על ריחוק. באופן טבעי, באופן נגיד פרימיטיבי, כשאני שומע רעם, מה זה עושה לי? להיכנס לאיזה חור, לא לעמוד כך. זה מוריד לי את ה... זאת אומרת, רעם זה אקט של ריחוק. כל המציאות של דופק זה בגלל שאנחנו מקבלים את החיות ממקום שהוא אינסופי, ואנחנו צריכים לקבל אותו למקום סופי, ואז הוא לא יכול להופיע כפי שהוא, הוא מגיע בפולסים, הוא מתחלק על ציר הזמן. הרעם והדופק זה אותו עניין, הרעם הוא בעולם והדופק הוא בגוף. ושניהם מרמזים על הנקודה הזאת שכל שפע שמגיע מלמעלה, הוא מתחלק, הוא לא, אנחנו לא מקבלים אותו בבת אחת. בואו נסתכל על זה ככה, למעלה זה למעלה מהזמן. ואם היינו מקבלים את כולו בבת אחת, לא היינו יכולים לקבל את זה, אנחנו מתחת לזמן. אצלנו זה צריך להתחלק, כמו שאומרים, לקידומת ולסיומת ולמה שיש באמצע. לפעמים כשרוצים להציג משהו, צריך להוסיף לזה המון מים והמון אבלי, המון מילים, המון דיבורים. כשנופל הסימון, אז הוא נופל נקודתית, אבל הוא גם נעלם. אם לא תופסים אותו באותו רגע, אם בדיוק מצלצל הטלפון או שמישהו מדבר באותו רגע, אז יכול אפשר לשכוח. הרבה פעמים אנחנו מרגישים את האסימון שהולך ליפול רגע לפני. אתה מרגיש קצה חוט כזה שאתה רוצה לתפוס אותו, בדיוק אז מישהו צריך, בדרך כלל. מה קורה? בדרך כלל אז מישהו צריך לבוא ופי. אנחנו אומרים לו, ניתקת לי את החוט. וככה זה בשפה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים ממקום שהוא למעלה מההשגה שלנו. אין לנו השגה במקור של הדברים האלה. אז לכן הם חייבים להופיע ואו להיעלם, או שאנחנו לוקחים ומפרקים אותם, לוקחים את העוצמה המרוכזת, כמו שאומרים, ומפרקים את זה ליחידות ופורסים את זה על פני שטח. לפרוס את זה על שטח זה לוקח זמן. וכשזה לוקח זמן, אז החוויה שלנו היא בכל קטע שאנחנו קוראים, אז יש לנו חיבור לנקודה, ואחרי זה נעלם, ואחרי זה עוד חיבור, ועוד נעלם. זאת אומרת, זה הופך להיות כמו דופק.
כל דודי דופק.
הן אל ירעם בקולו נפלאות, כל דודי דופק. כל דודי דופק. כן? היינו, ועיקר הקבלה על ידי בחינת רעמים, היינו רוח הדופק שמתקן על ידי הנחה. כל זה מתחיל, מתי הבן אדם מתחיל לקבל שפע אמיתי שהוא כל כך גבוה? אם בהתחלה הוא זייף, אז הוא לא יכול לקבל את השפע כל זמן שהוא לא מזהה את הזיוף שלו. ושזה בא קודם, יש את השלב של ההנחה. בחסידות זה נקרא ריקבון הגרים בארץ. הוא כך, זה השלב של ההנחה. זה לא יכול להיות מדבר, ממצב מסוים. זאת אומרת, אפשר להסתכל על גרעין של מישמיש שילדים משחקים איתו כעל מצב דברים מזויף. כי בעצם הגרעין הזה היה אמור אילולי התערבות של בני אדם. לאן היה מגיע הגרעין הזה? לארץ. ואם היה מספיק מים, היה נובט. והיה צמר מאוד עץ. אז אם, כל זמן שהגרעין עומד על עומדו, אז עדיין הוא לא זורם עם המציאות. הוא לא מחובר, לא לראשיתו ולא לאחריתו. כמו היד שנתקעת על סנטימטר באמצע הגובה של הכינור ולא רוצה לא לעלות ולא לרדת. ואז הכל מזויף. אבל ברגע שהגרעין נופל לאדמה ונרכב שם, הוא מאבד את הציור שלו, אז יכול לצמוח ממנו עץ חדש. וזה בדיוק כשאדם משפיל לדעתו והוא נאנח, הוא קולט את המצב שלו והוא נאנח, אז הגרעין מתחיל להירקב, ואז הוא נפתח, איך אומרים, המעטפת הקשה שלו מתרככת, הוא נפתח, הוא מקבל מזון והוא גודל והוא הופך להיות עץ חדש. היינו מבחינת רוח הדופק שנתקן על ידי ההנחה שעל ידו נשאים הידיים לשמיים. אז הוא מזכך את הבחירה כי הרוח הדופק שהולך ומנשב ומנפץ הכל, בעיקר בידיים, זה בחינת רעמים. הרוח הדופק הזה, יש לה עוד מטרה. המטרה היא, בוא נחשוב שאדם היה זורם חלק, בלי הרעידות האלה. מה היה חסר לנו? פשוטו. כן, והיינו יודעים כמה פעימות בדקה, כן, זה ברגע. כן. צריך לדעת. מה זה אומר? האם במבחינה המנטלית, אם נמשיל, אם ניקח את הנמשל מזה, יש משהו בקרבנו שאנחנו יכולים בעזרתו לראות שלא הכל סטטי ושגרה כזאת מתה. כי הכל מסביב הוא כזה סטטי לגמרי. היום יש לנו הרבה דברים שעפים מן השמיים ולא נותנים לנו להיות רגועים. זה יוצא מן הכלל כזה. אבל בדרך כלל הכל סטטצ'נה. הכל כזה אותו דבר, אתמול כמו היום ומחר כמו היום, אתמול כמו שלשום, הכל אותו דבר. אפשר למות מרוב קבעון, כי אין אין שום. השאירו לנו תזכורת. תזכורת שאף אחד לא יכול להיפטר ממנו. זה לא תזכורת טבעת. זה תזכורת בתוך הגוף שלנו. תשים אצבע, תראה שכל הזמן יש שינויים. תקום, תשב 10 פעמים, זה כבר ידפוק אחרת. עצם הדפיקה היא שונה. אתה נתון לשינויים, אתה לא כל הזמן אחרת, ואתה כל פעם שזה דופק אתה בן אדם חדש. ואם זה לא ידפוק, אוי ובואי מה שיקרה איתך. זאת אומרת, זה מין אמירה כזאת, שאיך כתוב שם, כי עבדים אנחנו, וגם בעבדותינו לא עזבנו אלוקינו. זאת אומרת, אנחנו בעולם הגשמי, ואנחנו כל כך רחוקים מאור פני מלך. אף על פי כן הוא השאיר לנו איזו חותמת בתוך הגוף שלנו, הוא השאיר את זה, אפילו אצל בעלי חיים יש את זה. אנחנו יכולים להיווכח בזה גם אצל הכלב שלנו, לא רק אצל עצמנו. זאת אומרת, עד כדי כך לראות שהכל חי והכל דופק והכל... אנחנו לא מכונות. ראית פעם מכונה שיש לה דופק? אתה תמציא משהו, כן.
לא, מכונה שעובדת היא דופקת.
כן, כן, היא דופקת. יש מכונות שיש להן משהו דמוי דופק גם. אז זה טוב בשביל לצאת מהשגרה. אז שימו לב את הביטוי, עכשיו נבין את זה יותר טוב. כי הרוח הדופק שהולך ומנשב ומנפץ הכל, לנפץ זה לא כמו לא חומר נפץ, לנפץ זה כמו שניפוץ של צמר. סירוק, הוא מנפץ את הכל כדי להחיות את זה. הוא לא נותן לזה לשקוע בתרדמת. ועיקר בידיים, עיקר את מה שהוא לא נותן לשקוע, עיקר הדופק מרגישים בידיים, למרות שיש לנו הרבה מקומות בגוף שזה קיים, אבל זה הכי זמין, פחות או יותר, הכי קל למצוא את זה. עיקר התפקיד של הדופק הוא בידיים, להיות שגם אנחנו, כל מה שקורה לנו התרגלנו, אבל יש עוד משהו שהעוול שאנחנו מתרגלים הוא יותר גדול, כי לא רק כל מה שקורה לנו, אלא כל מה שאנחנו עושים כבר התרגלנו. אנחנו כבר התרגלנו לעשייה שלנו, אנחנו עושים הכל תוך כדי שינה. כן? בן אדם שהוא רגע אחד מתעורר, שהוא יראה אותנו עכשיו, הוא יגיד איזה יופי, קבוצה של אנשים ישנים לומדים, שואלים שאלות, עונים תשובות, אבל הם ישנים. זה השינה של הבחירה שלנו. מתי אנחנו מתעוררים מהשינה הזאת? כשאנחנו בוחרים בטוב בגלל שהוא טוב, ולא בגלל שהוא יפה, ולא בגלל שהוא מעניין, ולא בגלל שהוא כל מיני דברים אחרים. כמו שכתוב ברמב"ם, עושה האמת בגלל שהיא האמת. זה ההתעוררות. זה אותו רמב"ם שכותב, אורו ישני משנתכם. אז לעשות את האמת בגלל שזה האמת. זה הדופק, זה הפעולה של הדופק. ועיקר בידיים, וזה בחינת רעמים. עכשיו בקטנה, בתוך היום-יום שלנו, יש לנו את הרעמים, שזה הצמצום של האור והחיות שמגיע מלמעלה. בתוך היום-יום שלנו, הדופק זה סדרה, זה סופת רעמים. כי בלעדיו, אנחנו יכולים לשקוע. מה זה הדופק הזה בעבודת השם? הדופק בעבודת השם זה עליות והירידות. היה פעם מי ששמע את השם רב גדליה קיני, שמעתם את השם הזה? רב גדליה, את ירושלמי גר פה ב... איך קוראים לזה? בבית ישראל אותו? או בגבעת שאול? איפה היה? לא יודע. הוא פעם, הוא נסע עם תלמיד שלו למירון, ואז היה צריך להחליף להחליף אוטובוס בחיפה. היה צריך לנסוע מירושלים למירון דרך חיפה, ככה. אז היה שם בית הכנסת, ליד התחנה המרכזית, ששם הם היו נכנסים להתפלל לאחת התפילות. היו שעות לנסוע. והיה שם איזה יהודי שתמיד כשהם היו מגיעים, הפוזה שלו בתפילה הייתה בדיוק אותו דבר. תמיד היה אומר את המילים באותו ניגון, היה מתנדנד בדיוק אותו דבר, ועומד בדיוק באותה פינה, אז זה דבר חיובי מאוד, לשמור על המקום. וכל מיני כאלה, והוא היה מסתכל עליו, כזה רב גדליה היה מסתכל עליו, והיה ניכר שאין דעתו נוחה, כאילו, לא... אז פעם התלמיד עשה לו... כאילו, אחרי שהם יצאו, עשה לו, מה, כאילו, מה העניין? אז אמר לו, אני לא יודע, אבל מה שאני כן יודע, זאת אומרת, איפה הוא נמצא, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל מה שאני כן יודע, הוא יהודי שהוא אמיתי, אז הוא לפעמים כמו... בים הקרח הצפוני, כמו שהוא אמר, אני יודע מה שאמר, סיביר או אלסקה או משהו כזה, ולפעמים הוא כמו כבשן אש. כי זה הטבע, בן אדם יש לו עליות וירידות. בן אדם לא יכול להיות תמיד בדיוק אותו דבר. זה הדופק. בדופק יש תמיד, יש שני מצבים בדופק. אני לא זוכר איך קוראים להם, שיש שם בלטינית. כן, משהו כזה. פעם הייתי בקורס חופשים, בגלגול הקודם שלי. כבר לא זוכר משם כלום ברוך השם. אז זה שני המצבים, יש רצו ושוב, יש לפעמים שמשהו נפתח והבן אדם יוצא מהכלים, יש לפעמים שהכל נסגר, אבל בעקבות זה יגיע עוד פעם. זה הדופק. והדופק הזה הוא נחוץ, כי אם היינו כל הזמן בצד אחד, אם בצד אחד היינו מתים ככה, ובצד שני היינו מתים ההפך, והיינו יכולים לסבול. כמו אותו אחד שנכנס לפרדס והציץ ומת. כי הידיים מבחינת שמיים כנל, ושם כל הדיבורים, מבחינת לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כל ההשגות נמצא, מקבלים מהשמיים, אבל מקבלים אותם על ידי צמצום בצורה של רצון ושוב. נמצא שמקבלים הדיבורים מהידיים, בתנאי שמזכחים את הידיים קודם. תכף נראה לסכן את זה, להמון פרטים. זה מבחינת כאשר דיבר השם ביד הנאמר במשה ובשאר נביאים, כי שם כל הדיבורים ומשם מקבלים אותם כנזכר לעד. בוא נתחיל מהסוף. הסוף פה הוא ההתחלה בעצם, כרונולוגית הוא ההתחלה. מאיפה מתחיל כל השפע? השפע הרוחני והגשמי, גם יחד. השפע של הנבואה, השפע של הדבקות. רבי פיאסצנה כותב שבדורות שלנו שאין נבואה, אז דבקות עומדת במקום נבואה. והשפע של הפרנסה והשפע של הבריאות, כל השפע, מאיפה זה מתחיל? כל ילד בגן יגיד, השם רצה, אז הוא נתן. זאת אומרת, זה מתחיל בבחירה האלוקית. גם הבחירה האלוקית נקראת יד. ולכן, ביד הנביאים, ביד הנביאים אדמה, אשר דיבר השם ביד משה, וכל זה. אז השורש הראשון זה היד. הקבלה שלנו של השפע, איפה אנחנו מקבלים את השפע? גם עם היד. אנחנו צריכים לבחור לקבל את השפע. אתם זוכרים מה דיברנו? אם בן אדם מחזיק ככה את הידיים, ומתי שבאים לתת לו משהו, הוא הופך אותם ככה. אז הוא לא עשה כלום, הוא לא עשה שום מאמץ, נתנו לו בחינם לגמרי, אבל אם הוא לא עושה את המינימום מאמץ בשביל לקבל, אפילו שהשפע עומד ומוכן ומחכה לו, הוא לא יקבל כלום. אז זה מתחיל עם ידיים ונגמר עם ידיים, אבל הידיים צריכים להיות ראויות לקבל. אם הידיים מזייפות, הידיים שלמטה, זאת אומרת אם בבחירה אני בוחר בגלל כל מיני אינטרסים וכל מיני מחשבות צדדיות, אז נסגר לי המוח, אני לא יכול להמשיך לקבל. ככה יהודי שלומד תורה, בפרט יהודי שמלמד תורה מתלמידה יותר מכולם, אז הוא כתוב בפרקי אבות, ונעשה כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק. מה קורה אם בן אדם לומד ומלמד וכותב, והוא לא נעשה כמעיין המתגבר? הכל נשאר אותו דבר. מה זה אומר? זה אומר שהוא לא מקבל את השפע שנתנו לו. למה הוא לא מקבל את השפע שנתנו לו? כי הידיים שלו מזייפות. הוא בחר בכל המהלך הזה בגלל שהוא רצה תעודה, או שהוא רצה תעודה, וכן, כל מיני דברים. או מלגה, או אני לא יודע מה, כל אחד עם הרצונות שלו. ואז הבחירה היא לא נקייה, ועם ידיים לא נקיות לא מקבלים שפע, זה לטובת האדם. הוא יקבל שפע חדש, השפע מתלכלך ולא יכול לתקן אותו. אבל אם בן אדם בא עם ידיים נקיות, אז השפע יכול לתקן אותו שלעולם ועדם ישרו נקיות. אבל שפע מקבלים, איך אומרים, לך נקה את המסטיג, ניתן לך. מה אתה בא עם מסטיג מלוכלך? לא מקבלים אוכל על מסטיג, אלא אסור. אחד מגיע עם מסטיג מלא גריז. הוא יאכל, הוא ירעיל את עצמו. זה לא אחריות, אי אפשר לתת.
אבל אנחנו תמיד מזייפים. תמיד אנחנו מזייפים.
לא, זה לא נכון.
זה לא נכון.
אני אחזור עוד פעם למה שהסברתי קודם, אז תבין יותר טוב. אם אני מזייף, ואני יודע שאני מזייף, ואני יודע במה אני מזייף, אז בדבר שאני מזייף, אני מזייף, ובכל היתר אני יכול להתפתח נכון. ובזכות כל היתר, אני יכול גם לתקן את הפינה הזאת שבה אני מזייף. הבעיה היא כשאני מזייף ואני לא מודע שאני מזייף. ואז מה שקורה, יש לי אי שקט בפנים. ואז הכל כבר עובד לא נכון, ואז פחות סיכוי שאני אתקן את הפינה הזאת. אני חושב שזה ברור. אפשר להבין את זה. זה לא ברור. לא? צריך לחשוב על זה עוד פעם. זה כמו שדיברנו קודם, שבן אדם שוכח והוא לא יודע מה הוא שכח. ברגע שנזכר מה הוא שכח, אז הדבר שהוא שכח לא מפריע לו לזרום עם דברים אחרים. מה שהוא שכח הוא שכח, אבל זה כמו שאומרים, חסידים היו אומרים ש... מה זה חסיד? שלא משנה במה הוא נכשל, אם עכשיו הגיע הזמן מנחה, אז הוא עומד להתפלל בכוונה. מה זה אומר? מה זה אומר? מה?
הוא לא מבטר.
לא רק שהוא לא מבטר, אלא שהוא יודע בדיוק, הוא לא נותן לפינה הלא טובה הזאת להתפשט עליו, להסתיר את הכל. הוא יודע, אם הוא לא יודע מה קרה לו, אז הוא מולבד. אז כבר שום דבר לא נשאר במקום. זה כל כך חשוב. בדרך כלל רבי נחמן מדבר על לזהות את הטוב, לזהות את הרע, אבל להתעסק בטוב. כאן הוא מדבר על לזהות את הרע וכאילו לתחם אותו, לדעת מה לא נכון, ושזה הוא מדבר גם בתורה מודלת, למדנו על כל רוחו יוציא כסיל, על בן אדם שלא יודע לנגן נכון. שמור צריך לדבר על... מדבר על אחד שכן מנגן נכון, צריך לדבר גם על אחד שמנגן לא נכון. הבן אדם שקולט איפה הוא מזייף, אז הוא יכול יותר נכון לתקן את הכל, ואז גם הפינה שהוא מזייף נעשית מתוקנת.
וכמו שאתה יוצא מהבית, ואתה יוצא עם משהו לא ברור בזה, ואז אתה קולט שבנסיעה שכחת משהו.
נכון.
ואז אתה חושב מסריך מה קורה, ואתה נראה שכחתי את המעיל.
נכון.
אבל זה שכבר הבנת ששכחת המעיל, זה כבר לא מעניין לך המעיל.
נכון. על זה בדיוק דיברתי. אתה פשוט הסברת את זה יותר טוב. יש תחושה של מרבולת כזאת. שבן אדם כשהוא שוכח משהו הוא לא יודע מה הוא שכח, יש לו תחושה עמומה כזו, והתחושה העמומה הזאת, אם היא חזקה, היא יכולה לפרק אותו לגמרי. ברגע שהוא יודע מה זה, אז הכל מסתדר. בעבודת השם זה בדיוק אותו דבר. אם אני לא יודע איפה אני מזייף, אז זה נורא לא יום. ברגע שאני יודע איפה, אז כבר חצי נחמה, כמו שאומרים. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה.